אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני אורי לוי ואתם על פאנל שער למונדיאל מדוחה. איזה שבוע, איזה יומיים, שני חצאי גמר מונדיאל, ארגנטינה, קרואטיה, מרוקו, צרפת, כל כך הרבה כדורגל להכיל, כל כך הרבה רגעים עוצמתיים לנתח, לעכל, לשחרר. היו לנו מלאכים, לוחמים, מקצוענים, חברים, משפחה, לאומיות, כל כך הרבה מילים שאתה יכול לשייך אותם לכל אחד מהמערכות הנדירות האלה שלא הגיעו דווקא להערכה ולפנדלים ולכל הדברים שהתרגלנו מהמונדיאל המטורף הזה. אבל האמת שאני כבר לא יכול לחכות ולדבר עם אדם חביבאללה. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
ובוקר טוב גם לאסף כהן.
שלום, אהלן, אהלן, איזה כיף.
אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה. אני יכול עכשיו לסכם פה את מרוקו ואני מאוד רוצה, אבל אנחנו רוצים שהמאזינים, אתם תישארו איתנו. וגם קרה משהו. קרה משהו מאוד גדול ביום שלישי בערב, באצטדיון לוסייל, ארגנטינה. הגיע למשחק מונדיאל, ואני חושב שמבחינתי לראשונה היא פעם משחק נוקאוט במונדיאל, שזה לא היה קשה. שזה לא היה sudden death situation, אלא שזה היה מוחלט, יפה, מחובר לקהל, מחובר ללאונל מסי, ראינו כוכב עולמי חדש נולד לנו מול העיניים על הדשא. לא נשווה אותו לאף אחד אחר כרגע, כן? לא צריך
עוד מוקדם.
בהחלט. אבל היה לנו כל מה שאנחנו מצפים מהמעמד הזה של חצי גמר מונדיאל, כל מה שאנחנו מצפים ממשחק כדורגל גדול.
מדקה 30, צריך להגיד את זה.
נכון.
עד דקה 30 לא ידענו לאן המשחק הזה ילך. זה לא, כי אתה מתאר פה, אורי, משחק שכאילו מדקה ראשונה זה ככה.
לא.
מבחינת התחושות, מדקה 30 זה לגמרי היה ככה. אבל עד דקה 30 זה לא היה ברור. עכשיו נתחיל בהתחלה.
כן.
סקלוני משנה את ההרכב שלו עוד פעם, בעיקר את המערך. עושה שני שינויים בהרכב, אבל מה שחשוב זה השינוי במערך. כי נגד הולנד הוא שינה, הוא עבר לשלושה בלמים כמראה להולנד. במטרה, הולנד הרי הגיע לטורניר הזה במטרה כל הזמן לתת את הכדור ליריבה, אז הוא אומר, אין בעיה, אתה רוצה לתת לי את הכדור, אני אתן לך, ובאמת המשחק נגמר ב-50-50 כזה את הכדור, אז כל אחד ניסה לתת לשני, ובמשחק באמת שהלך לפנדלים. פה הוא שינה, הוא החליט לוותר על ליסנדרו מרטינס הבלם, ולהכניס את פרדס, עוד קשר, כדי באמת להילחם או להיאבק בקישור של קרואטיה. שבוא נדבר רגע על קרואטיה, נדבר בקצרה, כי באמת הם סיימו את דרכם, אבל זה באמת מטורף, כבר נאמר מספיק, על מדינה קטנה שמוציאה כל כך הרבה שחקנים. הם הגיעו לגמר המונדיאל לפני 4 שנים, והם איבדו את אחד הקשרים הכי משמעותיים שלהם, את רקיטיץ'. זה כאילו, קצת עובר ליד, איוון רקיטיץ'.
הוא התעדה משם.
הוא פרש אחרי הטורניר מהנבחרת, ולמרות זאת, היא נשארה הנבחרת עם הקישור הכי מנוסה והכי טוב. הקישור, הקישור.
כן.
מודריץ', קובצ'יץ' שנכנס להרכב, וברוזוביץ', קובצ'יץ' נכנס במקום רקיטיץ', 3 קשרים, מעל 330 הופעות ביחד, זה אין דברים כאלה. וסקלוני החליט שהוא מגיב לקישור הזה, מנסה לעבות באמצע, שיהיה עוד גוף באמצע, ובאמת, קרואטיה החזיקה יותר בכדור, הניעה, אבל לא הגיעה להזדמנויות אמיתיות, נראתה יותר טוב. ומסי לא היה במשחק בכלל. בכלל, בכלל, אפילו התחיל להחזיק קצת את ההמסטרינג שירך האחורי.
אני, היה לי רעיון על זה. לפי דעתי, הוא לא באמת נפגע בשריר הירך האחורי. הוא רצה להראות לחברים שלו, כי קרואטיה נראו טוב, אני מסכים איתך, הם פתחו את המשחק טוב, ואני אסתכן ואגיד פה, היו הדקות הכי טובות של קרואטיה בטורניר.
הרגיש ככה.
ככה כן. זה הרגיש. זה הרגיש כאילו הם יכולים. מצד שני, זה לא היה באמת מאיים או מסוכן. זה בא לידי ביטוי בהחזקת כדור, באמת בגוף אולי, במרכז המגרש, קצת זה.
כאילו, המשחק משחק יותר קרוב לשם.
וברגע שמסי הראה שהוא מחזיק את ההמסטרינג, את הרגל האחורית, פתאום כל השחקנים בארגנטינה התחילו לעבוד יותר מהר. יותר בזריזות. זה כאילו כמו אם הנמלה מראה שמשהו בקן לא עוזב, ופתאום כל הנמלים העובדות...
תורא יפה.
מתחילות להתעורר ולחפור
וחפרה, ואז מגיע הגול הראשון, שמסי לא מעורב בו, כדור העומק של אנסו פרננדס לחוליאן אלוורס.
בפנדל, מה זה לא מעורב?
בפנדל, כן, לא, לא מעורב בו.
במהלך.
כן, בדיוק. ואז הוא ניגש לבעוט את הפנדל, ובואו נבהיר רגע, כי כבר קראתי ושמעתי, היה פנדל. שוער יוצא לכדור מול שחקן, אם הוא לוקח את הכדור, זה לא פנדל. אם הוא לא לוקח את הכדור, והשחקן מגיע ראשון לכדור, אפשר להגיד, הוא לא היה לו מה לעשות. מה שלא היה לו לעשות, זה לא לצאת אל הכדור. זה המצב.
וגם עם הרגליים פתוחות לצדדים.
זה פנדל, אין פה... כן, בדיוק.
הנה, פרשן המשחק אמר לכם את התשובה הטובה ביותר. באמת, אגב, אני חושב, אין בן אדם שלא פרסם איזשהו טקסט או התבטא בנושא, ולא חטף מטר הודעות ותגובות, זה לא פנדל בחיים. רבותיי, זה פנדל. זה פנדל.
זה... אפשר להבין את התחושות של אנשים, לא רוצים שככה יוכרע משחק, לא רוצים אולי שמסי ינצח, לא רוצים שארגנטינה תנצח, הכל בסדר. זה פנדל. ואז ביצוע מופלא של פנדל. ומאותו רגע, לאו מסי שחק את המשחק הכדורגל הכי טוב שלו בנבחרת, במונדיאלים, וזה היה באמת כל מה שזכרנו ממסי של ברצלונה, שלקחת את המשחק אליו, של לחלק כדורים, נגע הכי הרבה בכדור מכולה, מהדקה 30 עד הסוף. המסירות, ההברקות, הדריבלים, וכעסי כמובן בגול השלישי, בבישול שלו.
כן, אני כתבתי בטור שלי בוואלה ספורט, שבגיל 36, תכף, 35, מסי לקח את בלם העתיד של כדורגל.
הבלם הכי טוב בטורניר הזה.
הכי טוב בטורניר, ואתה יודע, בלם העתיד של הכדורגל האירופאי, 90 מיליון יורו.
בלם, בדיוק, אם לא בינואר, אז בקיץ, בסכומים האלה.
הוא צעיר ממנו ב-16 שנה, והוא לקח אותו אחורה וקדימה, ולאט ומהר ולצד.
מהיר ממנו, זריז ממנו, חכם ממנו. זה מדהים.
הוא פשוט, ואני בטור בוואל ספורט כתבתי שהוא לקח אותו לטיול ב-2010, או אולי ב-2015, גמר גביע המלך, ברצלונה, אתלטיק בלבאו, מסי מקבל את הכדור באותו מקום, אותם שינוי כיוון, אז זה הסתיים בשער שלו, הפעם בבישול, ושמה הבנו ש... אתה יודע, איך אומרים פה? אללהו אכבר. מה אתה לקחת מזה, אדם?
תשמע, אני חושב שהמשחק הזה, יש פה הרבה דברים, הרבה דברים, קרו הרבה דברים. א', אני חושב שלא ראיתי שחקן בעולם שבגיל 35, תשמע, הוא לא רץ 60 דקות ולא 70 דקות, אבל הוא בן אדם מאוד חכם, מחכה לכדור בזמן, במאני טיים. זה ההבדל בין שחקן ענק לבין שחקן כישרוני. מסי שחקן ענק. מסי, אתה יכול לראות אותו בכל המשחק, אולי עומד, לא עושה שום דבר, אני מבין את הגיל שלו, אבל נגיעה של קסם יכולה לשנות את כל המשחק.
וזה קסם.
תקשיבו. נבחרת ארגנטינה הזאת מזכירה את נבחרת ארגנטינה של 86. אין בו הרבה כוכבים, יש כוכב אחד על המגרש. אבל אני מאוד אוהב את הלחימה של השחקנים של נבחרת ארגנטינה, הלחימה שלהם, וגם אני חושב שזאת הנבחרת הכי טובה שלהם בעשור האחרון. אתה רואה את השחקנים כאילו משחקים אחד עם השני כבר תקופה ארוכה. ראינו אותם ב-2018. היו להם נפילות גם מבחינת יכולת וגם מבחינת תוצאות, ולא היו מרשימים, והכל היה סביב מסי. ועוד דבר היה מאוד חשוב, יש את המסי שעבר, בוא נגיד, את המודרניזציה והמרדוניזציה. המנהיגות שלו מדהימה. חבר'ה, לא היה מסי כזה לפני, היה מאוד רגיש. אני רואה פה שחקן שלוקח על הכתפיים שלו את החברים שלו, ומסי נראה כמו מנהיג, וגם כאשר הוא הגיע לגיל 35, לא ראינו את זה לפני, ובתנועות הגוף שלו, באיך הוא מחבק את השחקנים על המגרש, לפעמים לא רואים את זה בטלוויזיה, אבל כן שפת הגוף משדרת כוח, ואני חושב גם השראה גם לשחקנים שלו שעומדים על המגרש. ועוד נקודה שאני חושב שהיא, לא יודע, אולי לא דיברנו עליה הרבה, אני חושב, אם ארגנטינה מגיעה לגמר, זה בזכות גם עוד איש שעומד על הקווים, סקלוני. איך הוא מעמיד את הקבוצה שלו? האיכות של הקבוצה. אני לא ראיתי הרבה שחקנים שנבחרת ארגנטינה, שאולי בקבוצות שלהם הם לא בטוב ולא ברמה של הנבחרת. אני חושב שנתנו הופעה מדהימה. והטקטיקה של המאמן הזה במגרש, בכל משחק, הוא מפתיע אותנו. תקשיבו, אני... כאילו לא הייתה, כאילו, קודם כל אתם דיברתם על חצי שעה של נבחרת קרואטיה, נכון? הם החזיקו בכדור, וכנראה שיש פה שיטה גם של מאמן היריב, לתת להחזיק בכדור, שאולי לנסות ולעקוץ, זה קרה לנו גם הלילה. לתת לנבחרת מרוקו להנות יותר מדי מהכדור, להחזיק בכדור, כן להגיע למצבים, בסופו של דבר לצאת, כן, למתפרצת אחד, לגמור את הסיפור, אתה צריך את זה, זה מזכיר לנו את הכדורגל האיטלקי, אני חושב נבחרת ארגנטינה, תקשיבו, חצי שעה קרואטיה לא הגיעה לשום מצב, וב-90 דקות הגיעה למצב אחד, וזאת החוכמה של המאמן, ושמע, זה מאוד מרגש, אני הייתי עם האוהדים. אין מישהו, אם מישהו רוצה לחיות את החוויה של הכדורגל, זה להיות עם הקהל של נבחרת ארגנטינה.
נכון, חד משמעית, אני...
שני דברים, אני חייב רגע להוסיף על האדם, כי אמרת שני דברים חשובים. אחד זה המילה כתפיים, תכף אני אחזור לזה, ואני אספר לכם, אני אעשה לכם חידה. המספרים 61 ו-39, מה אומרים לכם?
30?
61 ו-39. אתמול,
שלשום... על מסי הוא שבר הרבה סיים אתמול.
קרואטיה החזיקה בכדור 61% מהזמן, ארגנטינה 39%. מרוקו החזיקה בכדור 61% מהזמן, צרפת 39%. זה הכדורגל היום, אין מה לעשות, זה דברים שחוזרים על עצמם.
כנראה שהחזקת כדור לא ממש מועילה לפעמים במשחקי המונדיאל.
אם אתה חוזר למרוקו בטורניר הזה, ה-69% האלה זה יותר מהאחוזי החזקת כדור שלהם בשלושה המשחקים האחרונים.
כן, לגמרי.
זה לפעמים, אתה רואה שהמאמן היריב...
יפן הפכו לנו, יפן עם 17% ניצחו.
מאמן היריב לומד... לומד מהקבוצה היא שמשחק נגדה איך היא שיחקה, ונותן לה...
נכון, נכון. בואו גם לא... אפשר גם, אתה יודע, זה להדיר את זה מצד אחד, יש את זה גם מצד שני, אתה יודע. זה אומר, יותר קל להעמיד קבוצה להגיב מ... כדורגל שאנחנו... פפ גוארדיולה לא ישחק כדורגל כזה, והקבוצות שלו הן הכי כיף לראות אותן.
זה טורנמנט צפודה.
זה דברים שכדורגל, בדיוק. כדורגל נבחרות, כדורגל טורניר...
בגלל זה אולי הוא לא זוכה בצ'אמפיונס ליג.
יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות.
כי אם אתה משחק...
זה קל מדי, אבל יכול להיות שזה אחת הסיבות.
אני חושב נבחרת קרואטיה ונבחרת צרפת, היא משחקת באותו סגנון של ריאל מדריד.
רגע, אבל אנחנו... בואו ננתח רגע משחק משחק.
עוד דבר אחד, אמרת כתפיים, הכתפיים שהוא לוקח את ארגנטינה, את השחקנים הכי על הכתפיים שלו. והכתפיים הן בקטע המטאפורי מאוד מאוד משמעותי, זה מאוד משמעותי. למה? אם אתם זוכרים תמיד הביקורת על מסי בנבחרת, זה הכתפיים השמוטות, שכשלא הולך, הכתפיים נשמטות. את הביקורת האחת זה, הוא לא שר את ההמנון, והשני זה שפת הגוף, הכתפיים בטורניר הזה לא נשמטות.
אבל האמת שכבר מקופה אמריקה 2021, הכתפיים של מסי לא שמוטות. והאמת שאתה יודע, אתה רואה גם את הקהל, מה שהזכרת האדם, וגם את החיבור, למסי, שהוא לוקח פה, אני אסתכן ואגיד, כנראה על הכתפיים שלו לא רק את הנבחרת ואת השחקנים הצעירים שמסתכלים עליו ולומדים ממנו, והוא מפעיל אותם והוא מנהיג אותם. הבן אדם זה לוקח על הכתפיים שלו את אומת הכדורגל הכי חולה, הכי מטורפת, הכי טוטלית.
לגמרי.
הכי, אני לא אגיד מרגשת, אבל אני אגיד הכי מרוגשת מעצם זה שהיא חיה את הכדורגל כמו שהיא חיה. ואין, ובאמת, אני מנסה, הייתי עם כל הקהלים של כל הנבחרות בטורניר הזה, count on me, זה, גם אדם, אתה גם
עשית. מזל שהכל מצולם, כן, ואתה יודעים שאתה לא משקר.
יש לי הוכחות. אבל זה כזה, כזה, כזה חיבור מה שיש לארגנטינה. והקהל, והשיר, בכל מונדיאל יש להם שיר, והשיר שיש להם פה זה שיר שמדבר בדיוק על מה שאתה דיברת, אסף. הוא מדבר על כל השנים של ההפסדים בגמרים, ושל הכישלונות, ושאיך הציפיות מדיאגו הפכו לאכזבות אחרי זה שהוא גם כשהוא היה כמאמן, ואיך מסי בא, ואיך איתו היו אכזבות, ואיך איתו הם חזרו והפכו, והנה הם מנצחים עכשיו, והנה הם באים עכשיו, ואתה יודע, מהבחינה הזאת אני חושב ש... כל התפאורה האמיתית הזאת שהייתה לנו להופעה, אני בעיניי שמימית של מסי. הוא לא הבקיע את כל... כאילו, בוא, חוליאן אלוורס כנראה הגיע לו איש המשחק, למרות שמסי קיבל את זה, we know, כן, אנחנו יודעים כן, מה, למה, ולא, כן. אבל, תשמע, הוא היה, זה היה כיתת אמן, וזה באמת, גם מה שאדם אומר, לא במאמץ C, אבל ב-C היכולת.
אם אתם זוכרים, באחד מפרקי ההכנה שעשינו למונדיאל, שזה עוד היה בישראל.
איפה זה?
מוקלט איפשהו, כן. לנו איפשהו מוקלט.
כן, איפה זה.
אז כשדיברנו על ארגנטינה, אז הייתה לי איזושהי תחושה, אמרתי אז, שזו נבחרת שהרבה שנים הצל של מרדונה עשה עליה הרבה חושך והקשה עליה, וזה מרגיש שהרוח של מרדונה עכשיו דוחפת. עכשיו זה דברים באמת כמו מיתים, שזה לא שעכשיו באמת מרדונה דוחף את חוליאן אלוורס וגורם לכדור להידבק איכשהו לרגל, אבל יש בזה משהו. יש שם משהו שגם אני חושב שדוחף את מסי, אני לא אשווה אותו למרדונה במובן מחוץ למגרש, במובן המנהיגותי, כי הוא לא מרדונה והוא לא יכול להיות. כי מרדונה באמת, בדבר שמחוץ לכדורגל היה רק אחד. אבל הוא כן השתנה. כלומר, הוא מחפש כל הזמן את הקונפליקט, אם זה היה נגד ההולנדים, אם זה היה קצת נגד מקסיקו, אתמול גם, הוא מחפש את הריבים עם השופט, עם אורסאטו, מהדקה הראשונה, הולך איתו במין שיחות כאלה. זה לא היה תמיד ככה בנבחרת. כלומר, כן היו את זה בברצלונה, בנבחרת זה לא היה.
כן, אני מסכים.
כי תמיד הייתה השאלה, האם מסי הוא יליד ארגנטינה, כי הוא בן 11 היה כבר בברצלונה, והשייכות שלו אולי שם יותר מלנבחרת ארגנטינה. אני לא זוכר את מסי, אולי בקופה אמריקה כן ראינו את זה, ועכשיו גם במונדיאל הזה, השייכות, הלאומניות, בוא נגיד, הנוכחת, ובוא לא נשכח, אנחנו נמצאים גם עם קהל שהוא, בוא נגיד שהוא מהשכבה העשירה שהגיעה לכאן מארגנטינה, ועוד לא מהשכבות החלשות ש...
לא רק. אני האמת ראיינתי אוהדים, אני עשיתי כתבה עם אוהדים שגרים במקום הכי מרוחק.
יש אנשים שמכרו מכוניות שלהם והגיעו?
כן.
יופי, אז אתה אמרת, מישהו אמר לי היום, יש עיתונאי שדיבר על זה. יפה.
תשמע, בן אדם מכר את האוטו שלו כדי לבוא לפה, בלי לדעת עד איפה ארגנטינה תגיע, בלי לדעת מה יהיה. הוא אמנם גר במגורים זולים יחסית, שעה ומשהו נסיעה מפה, הוא אמר לי, ככל שהטורניר מתקדם, אני מאבד עוד ועוד דברים. אני אעבור לאוהל גם.
מדהים.
אתה העלית פה נקודה של לאומנות, ואני עכשיו, אני כבר מתחבר לדברים שאמרת גם בפרק הקודם, לפני שני פרקים. יכול להיות שהרגש הלאומי הזה אצל מסי, הקשר לארגנטינה יכול היה להתפרץ רק אחרי שהוא עזב את ברצלונה?
יכול להיות, כן. יכול להיות. יכול להיות, כן.
וואו.
כן.
וואו.
תשמע, קודם כל, יכול להיות... אני לא ראיתי את מסי גם עם... בטורנירים הקודמים, לא ביכולת הזאת. ביכולת האישית.
אומר...
במספרים גם, במנהיגות,
אבל
בקופה, בפרגי הקסם.
הקופה אמריקה 2021, שהם זכו בו בברזיל, נגד ברזיל, במרקנה. נכון שלא היה שם קהל.
אבל היה בברצלונה.
נכון, אבל נכון שלא היה קהל, אבל אני חושב ששמה הוא השלים את ה... אני לא אגיד איזה נתק או ניתוק, אבל אולי את הניתוק הרגשי שלו מכדורגל המועדונים. והוא התחיל להתמקד רק בזה. וההכנה שהוא עשה למונדיאל הזה, אפשרה לנו לראות אותו, כנראה בפעם האחרונה, בשיא הזה. זה לא הגיוני...
אתה ראית גם את המשפחה שלו?
כן, בטח, בטח.
תקשיב, המשפחה שלו נוכחת כאן, כאילו משחקת לידו,
אבל אני רוצה גם להגיד משהו בענייני כדורגל. קראו כמה דברים גדולים אתמול עם מסי מבחינת כדורגל, מבחינת ציים. אסף, אתה הזכרת את זה בשידור. א', השתווה ללוטר מתאוס, סיאן ההופעות במונדיאלים, 25 משחקים.
כן, השתווה, והמשחק הבא זה כבר 26, הוא יהיה השחקן
ששיחק הכי הרבה משחקים במונדיאלים. א', שתיים, במונדיאל הזה לבד, 5 שערים, 3 בישולים, שתכלס, אם אני מחבר עוד שני מהלכים פה, שהוא בנה והגה ונתן את מסירת המפתח בהם, זה...
כן, אבל טוב, זה ספירה.
נראה לי משתווה לרונלדו הברזילאי, כן.
לא, מה זה עכשיו?
לא, בכלל מעורבות טוטלית בשערים מעל כולם.
מעל כולם, כן, מעל כולם.
זה, אם אתה מחבר שערים ואסיסטים, זה.
8 בישולים משתווה למרדונה, כמבשל הכי גדול של ארגנטינה במונדיאלים. כן, שבר כרגיל, כמו שאצלו תמיד שובר הרבה שיאים, ו... כבש ובישל בארבעה משחקים שונים, שיש לו שער ובישול, שזה כמובן אף בכל המונדיאלים, לא במונדיאל הזה, רק במונדיאל הזה עכשיו זה פעמיים קרה, אבל ארבעה משחקים שבהם הוא, יש לו שער ובישול, והוא כמובן היחיד בהיסטוריה שיש לו את זה במונדיאלים.
עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הגיבור השני של הערב, חוליאן אלוורס. עד אתמול בערב, מי שלא עוקב אחרי כדורגל דרום אמריקאי, מי שלא היה מודע לפלא הזה שקורה בריבר פלייט בדרום העולם, שם מערבה מאיתנו, לא הכיר את היכולות של הספיידרמן הזה. אבל הוא ספיידרמן, ואני חושב שמה שקרה אתמול, אתמול הוא נמשך להיות איזשהו כוכב כדורגל, כמובן ארגנטינאי, לא ישכחו לו את המשחק הזה בחיים. בחיים, 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 זה משהו אחר. אבל זה מדהים לחשוב שבשביל הרבה מאוד מיושבי האצטדיון, הוא הגיע לטורניר הזה על תקן המחליף של ארלינג הלנד במנצ'סטר סיטי, שלא כל כך בטוחים מה הוא יכול לעשות בכלל עם הכדור, כי הוא כמעט ולא שיחק השנה כמות דקות מספקת, כן. בשביל להראות לעולם מה הוא יכול לעשות.
הרבה פעמים לידו, כזה בצד.
שמע, אני לא יודע מה ומו ולמה וכמה, ולמה בחוט המור, אבל בן אדם זה צריך לשחק כדורגל כל הזמן. הוא חלוץ, כמו פעם, מבחינת האינסטינקטים שלו ברחבה, המיקום שלו הוא גאוני בעיניי. אתה מבין שהוא קרא, כדי שגול כמו שקרא הגול השלישי, עם מסי והקונצרט הזה, וגוורדיול, וההגנה של קרואטיה שמצטרפת, ולוברן שמגיע וסוגר קו שני מושלם, כדי לעשות גול כזה, אתה חייב חיית רחבה ברמה הכי גבוהה, שזה לא משהו שאפשר ללמד. מישהו נולד ככה. מישהו, הוא יש לו את זה בתוך עצמו, והוא ליווה את מסי לאורך כל המהלך הזה, קרא אותו, הוא קרא את ההטעיות שלו, הוא ראה מה זה עושה לבלם אחד, הוא ראה מה זה עושה למגן ולבלם השני, והתמקם בול במקום שהוא לא היה אפילו צריך לגעת בכדור חזק. פשוט שם אותו בצורה הנכונה. מושלם.
שזה מישהו שפשוט ראה הרבה מסי בטלוויזיה, והבין ויודע מה הוא הולך לעשות, כי הם לא שיחקו הרבה ביחד, אבל הוא הריץ אותו, הוא ראה אותו, וזה חלק מהעניין פה. דיברנו על זה בהפוך, ששחקנים שמשחקים נגד מסי, יש איזה הערצה, ואיתו משחקים נגדו ויש איזה פחד, אבל אלה שמשחקים איתו, ויש בארגנטינה הזו הרבה שחקנים צעירים שגדלו בהערצה למסי, אז הדבר הזה הקיצוני ביותר, כי זה צעיר, וממש תמיד הסיפורים, שעם הפוסטר של מסי, אבל אנסו פרס, ואחרים,
אנסו פרננדס,
כמובן, אנסו פרס זה מסיפור אחר,
הוא גם
מונדיאל קודם, אנסו פרננדס, ואחרים, זה גם שחקנים צעירים, רומרו, שהריצו אותו, ופתאום הם משחקים לצידו. בחוליאן אלוורס, אני אעשה פה, אני אחתה קצת, יש שם משהו מייקל אוואני. יש שם משהו מייקל אוואני.
וואו.
של המהירות, של הדריבל, של המיקום.
אני אוהב את החטא הזה.
אנגליה, ארגנטינה.
כן, אני אהבתי את החטא הזה. אני מסכים איתך, אתה יודע, זה היה הרבה פחות אסתטי במובן מסוים, אבל היה לי רגע שם באצטדיון, שהרי אתה אמרת, הפנדל דקה 31, שינה את הכל, עד שהפנדל קם ונהיה הייתה דקה 35, ואז הכל השתנה. ופתאום לוסייל הפכה להיות הארנה הזאת שמכילה בתוכה הרבה מאוד רגשות וצלילים ואווירה, ואני יושב במדיה והוצאתי את הטלפון ועשיתי זום כמה שאני יכול יותר לתוך הקיר הלבן התחלת הזה של ארגנטינה, ואני רואה ממש את האנשים דרך הטלפון עושים את התנועה הקבועה הזאת שלהם עם היד ושרים את השיר הזה, את המוצ'אצ'וס, ותוך כדי שהם שרים את זה, אני פתאום שומע רחש אחר, ואני באותו שוט של וידאו, אני מתחיל לרדת לכיוון המגרש, ופתאום אני קולט דרך הטלפון שלי, שחוליאן אלוורס מתקדם עם הכדור, והוא מתקדם עם הכדור, והוא נתקע במישהו, והכדור חוזר אליו, והוא נתקע בעוד מישהו, והכדור חוזר אליו, ואני מלווה את הכל דרך הטלפון שלי, ואני רואה אותו שם את הגול, השני, ואני אומר, הדבר הראשון שברגע שקלטתי שתפסתי את זה בוואן שוט, זה שגול שבאמת בא מהלב, הוא מתחיל ביציע.
כן.
וזה היה ככה. ככה עטפתי את הערב הזה בראש שלי.
זה לא שער של אומנות, מאשר שער של נחישות.
נכון.
והנחישות הזאת יכולה באמת בסופו של דבר לתת לארגנטינה את הגביע שמאז 1986. הנחישות, כי אתה רואה כל שחקן בעמדה שלו בשיא המחויבות, בשיא המחויבות. ואני אומר לך, אני כמה זמן שראיתי את נבחרת ארגנטינה, לא הייתי נהנה מהמשחק שלהם, למרות שהייתי מאוד אוהב את ליונל מסי, ורוצים שהוא יזכה בגביעים, ורוצים שהוא ייקח את הגביע, אבל הפעם זה שונה. יש את ליונל מסי, יש את 10 אנשים שנלחמים, וזה השאר השני, נחישות, נחישות. ועוד דבר שנראה לי קרה במשחק נגד קרואטיה, הפוקוס על ליונל מסי לפעמים, נותן את השטחים לשחקנים אחרים לפרוץ, וגם לכבוש את השערים. כי אתה רואה לפחות 2-3 שחקנים שלוקחים את מסי בנפרד, אתה רואה פתאום אחד השחקנים שהוא פותחים לו את הדלתות, את הזה, ופתאום אתה משום מה, אתה רואה את אלוורס כובש שני שערים. כי כל הפוקוס על ליונל מסי.
כן, החלטות טובות, משהו להוסיף לפני שאנחנו עוברים לך
את שאלה שני? שנורא יפה לראות שאתה חווה היסטוריה מול העיניים שלך, ואתה מבין את זה קורה. הגול השלישי, הבישול של ליאו מסי, זה משהו שעוד הרבה זה הרגע של המונדיאל הזה. כלומר, כשיחזרו אחורה, זאת אומרת, יש את הרגע הכי גדול, זה השני הגולים של מרדונה בתוך 6 דקות, אבל יש רגעים, יש את הנגיחה של זידן במטרצי, יש את הגול של מייקל אוהן שהזכרנו, יש רגעי מונדיאל מאוד גדולים. הדריבל הזה של מסי בבישול, מה שעושה שם לגוורדיול, והבישול לחוליאן אלוורס, זה רגע שעוד הרבה שנים יחזרו אליו, כרגע מסמל, רגע מכונן של מונדיאל 2020.
אבל בוא נגיד מילה טובה למודריץ'.
בוא תגיד מילה טובה למודריץ'.
תקשיב, השחקן הזה, חוץ מ... אתה רואה דמות של איש, של... מה נגיד, כאילו כל התכונות הטובות שיש בעולם, הכדורגל, נמצאים באיש הזה.
מסכים.
גם כשאתה רואה אותו על המגרש, מכבד, מחבק, התנועה, החיבוק שלו עם ליונל מסי לפני המשחק, זה באמת שווה מיליון דולר לפחות, אני יכול להגיד.
לגמרי. אסף, מילה על מודריץ' שאתה רוצה?
זה היה מאוד... ידענו לפני המשחק שבסוף המשחק יהיו דמעות, שאנחנו ניפרד מאחד מהם, מבחינת הנבחרת כמובן, זה לא שהוא פורש בכדורגל. גאון כדורגל, עם כדור, בלי כדור, מאותר מאוד כמובן 5 פעמים ליגת האלופות, אליפויות עם ריאל, עם דינמו זגרב, אבל ירד בראש מורם, שהוא לקח את הנבחרת שלו, תמיד הוא דיבר בעצמו על בובן ועל הנבחרת של 98, הוא היה הרבה יותר גדול מהם ועשה דברים הרבה יותר גדולים מהם.
בצניעות.
כן.
בלי ספק, אחד הגדולים. מפה אנחנו עכשיו נעבור לנתח את מרוקו וצרפת. טוב, אז יום רביעי הביא לנו חצי גמר שהיה משחק עם בילדאפ רציני מאוד, שאני אחראי לבילדאפ הזה לא מעט. לא, אני צוחק. אי אפשר היה, אנשים, אולי מרוקו הפתיע אותם והפתיע את העולם עם טורניר אדיר, אבל בסוף זה היה חצי גמר מתבקש. כי מרוקו העיפה קבוצות אדירות בדרך, דיברנו וניתחנו את מרוקו ואת ההיסטוריה שהיא עשתה במונדיאל הזה, והיסטוריה שהיא מעבר להיסטוריה ספורטיבית בלבד, מעבר לציוני הדרך הספורטיביים, היא עשתה, לפי דעתי, היא בנתה במה. ווליד רגרגי והשחקנים שלו בנו במה בטורניר הזה. בנו במה לכל משהו הפוך ממה שאתה חושב על המונדיאל, מה שאתה חושב על כדורגל באפריקה, מה שאתה חושב על נבחרת ערבית, מה שאתה חושב על מה זה להיות ערבי אולי, מה שאתה חושב אולי על... בכלל, על כל משהו בדרום העולם, בוא נקרא לו ככה. אני חושב שהם עשו את זה ממש טוב, והם היה להם את כל הכלים גם ל... להתייחס למשחק מול צרפת כמשחק שהוא על הרבה יותר מכדורגל, כי לא בכל יום במונדיאלי מדינה משחקת מול מדינה שכבשה אותה במשך כמעט 50 שנה. אז הכל היה שם מהבחינה הזאת. זה היה ראוי כבר בבילדאפ להיות חצי גמר מונדיאל, גם ברמה הסימבולית. ואני אתן לכם לדבר לפני שאני אגיד מה אני חשבתי על על ריגרגי. מה אתה לקחת מהמשחק הזה?
לפעמים אתה, כל מה שאתה אומר הוא נכון, וליווינו את הדבר הזה בחודשים האחרונים, ובעיקר בשלושה שבועות האלה, ולפעמים אתה נופל בחירה מקצועית נטו בשבי של הדבר שהביא אותך לכאן. אגר היה אמור לעלות בהרכב, רגע לפני, הוא לא קשיר. רומן סעיס, שבט, ראינו את זה גם במשחקים הקודמים, במשחק הקודם הוא לא עשה חימום בכלל, הוא כל ה... לפני המשחק פשוט עשו לו טייפ על, על הרגל, כלומר, הוא היה פצוע, אבל הוא הקפטן. ואתה הגעת לפה, לחצי גמר, עם הקבוצה הזאת, כשהוא הקפטן, שהוא המנהיג, אתה לא מוותר עליו, כבר ויתרת על בלם אחד. אז היה איזה שינוי מערך, לעבור רק שלושה בלמים, קצת לחסות עליו, לנסות ככה להחביא אותו אולי, אבל שהוא יהיה שם.
כן, בעצם מה שרגרגי עשה ב-20 דקות האחרונות בפורטוגל, כך הוא פתח מול צרפת.
כן, בדיוק. כי הוא ציפה שהבליץ שהיה בפורטוגל יימשך עם צרפת. ואז לקח 6 אתה מקבל גול. לקח 6? לקח 6?
5-6.
ופתאום לראשונה בטורניר מרוקו בפיגור. מרוקו צריכה לרדוף. וזה לא שהיא לא מסוגלת, אבל היא לא הייתה שם עדיין. ובשביל נבחרת שהיה לה את הדרך הכי קשה עד החצי גמר, את היריבות הכי קשות, כל הנבחרות אירופאיות, מהחזקות ביותר שיש, מהאמתניות ביותר שיש, הכל נגדך. הכל נגדך באותו רגע, ברמה כזו שזה מרגיש, ואני בטוח שאני לא היחיד שהרגשתי את זה, שעד דקה 30 יכול להיות פה 3-0.
נכון.
בדקות האלה, כן? ואז הראו שוב פעם את אומץ הלב, ואת הקשיחות, ואת הלא מתפרקים. הכי קל זה להתפרק באותו רגע. כי, אני מתחבר למה שאמרת, כי נבחרת אפריקאית במקום הזה, נבחרת ערבית, היא אמורה להתפרק עכשיו.
זה מה בדיוק, זה מה, כן. זה מה שאנחנו מכירים.
בדיוק.
והם הוכיחו לנו שלא.
בדיוק. והוא החליף שחקן, הוא החליף מערך, כשהוא הוציא את צעיס, הכניסים כמו קשר, את המעלה שלו, שלא עלה בהרכב בהתחלה.
היה שם משהו מעניין עם המערך, כי הוא גם הוחלף מאוחר יותר על ידי זזולי. אבל כן, אתה יודע, בסיכום המשחק הזה, מעבר לבסר, אז הם קיבלו את הגול הזה שאגב, היה שם אי-הבנה ברחבה, ג'וואד אליאמיק שם לא קרא נכון את התנועה של אמבפה, בעיטה אחת נעדפת, תאו ארננדז כובש, אחרי זה הגול השני, זה כבר אינרציה של המשחק, מרוקו הגיע בדיוק לאותן הזדמנויות בודדות שהגיע מול בלגיה, מול ספרד ומול פורטוגל, והשכילה לנצל אותם, פה היה חסר לה. היה חסר לה עוד מישהו, עוד משהו. הרכב די פצוע באופן כללי, הם הגיעו למשחק הזה. אבל כן התעלו מי שהתעלו בשביל כל הטורניר. סופיאן מרבט, אמרבט, התעלה, היה תיקול מדהים על אמבפה. כאילו, ביצוע שהוא יפה כמו גול, להראות אותו, איך מתקלים את השחקן המוכשר או בין הטובים בעולם היום ובשנים האחרונות, וכמובן איזה דין הוא נחי, שנתן עוד תצוגה שמראה לך שהבן אדם הזה, הוא ממש לא צריך לשחק בקבוצה שהיא בשלוש האחרונות בטבלה בליגה הצרפתית. יש לו מקום בליגה הספרדית, במקומות הרבה יותר גבוהים מהדבר הזה, כי הוא גם היום הוא רחף על ה... אתם כמובן שומעים את זה בבוקר, אנחנו בלילה, אבל גם ברביעי בלילה הוא רחף על הדשא. הוא עשה דברים גדולים.
והם לא נראים, אתה מסתכל על נבחרת מרוקו, ובטח בשביל מי שפחות מכיר את השחקנים האלה ביום יום, חכים זייש, כמו שהוא נראה עם הגוף הרזה שלו, והמעט צנום, אז יש אחד כזה בקבוצה. אתה אומר, אוקיי, הוא הקוסם, מסביבו כמה גופות כאלה יותר חזקים ישמרו עליו. אבל גם הוא, וגם הוא נחי, וגם סופיאן בופל, הם לא נראים שחקני כדורגל כמו שאנחנו מכירים אותם עכשיו בפרמייר ליג, בליגה איטלקית, במובן החסון והשרירי. וזה עושה את זה עוד יותר יפה, כי זה כדורגלנים של פעם, עם קסם ברגליים של פעם, אבל עם מאמן ששם אותם, מעמיד אותם בעמידה טקטית וגם מנטלית מאוד מאוד טובה, מה שהביא אותם באמת למשהו ש... בלתי נתפס. מרוקו עושה חצי גמר מונדיאל.
מדהים.
אז אנחנו נמצאים פה במקום, באכסניה שמפארת ומדברת על זה ומכינה אותנו לזה, וזה כאילו לא מפתיע. אבל חברים, בעולם האמיתי, זה אחת ההפתעות הגדולות אי פעם.
אני חייב לחזור קצת אחורה. שנת 2010, במרוקו מקימים שם אקדמיה לכדורגל, מוחמד סאדס, המלך שם, קוראים לאקדמיה הזאת על שמו, ומשם
שמים... מוחמד השישי.
מוחמד השישי, ומשם חושבים איך להגיע לטופ של הכדורגל, כי יש הרבה כישרון, יש הרבה שחקנים, אבל אנחנו חייבים אקדמיה. זה הפתיע אותי כמובן, לעשות אקדמיה, כי אין הרבה כלכלה שם, ואין הרבה כאילו כסף לעשות את הדבר הזה. אנחנו היום בשנת 2022, חצי גמר גביע העולם. יוסף אלנוסרי התחיל משם, והיום משחק בסיביליה. נאיף אקארד, שמשחק בוויסטהאם, גם הוא גדל באקדמיה הזאת. אז דין אונחי שיחק גם שם. ואם אנחנו מדברים על אחמד רידה, תקנוואטי, שמשחק כן, בלוידד, ועוד כמה שחקנים שהיום, למרות ההפסד, הם מועמדים לקבוצות אחרות באירופה, בשכר מאוד גבוה, ובתג מחיר מאוד גבוה. וזה מזכיר קצת את איסלנד, כששמה לעצמה את המטרה להגיע לגביע העולם, והגיע לגביע העולם, למרות ששם קשה להקים מגרשים בכלל. ואז אני חושב שיש פה זיעת רצון, ובמרוקו צריכים להיות גאים, א' בהישג ברמת הכדורגל, להגיע לחצי הגמר הזה, וגם לא נפלו מנבחרת צרפת בהרבה רגעים, כי בסופו של דבר אני חושב שהמנטליות, אני מאוד הפתיע אותי גם היום, מבחינת כושר גופני, כי חשבנו אחרי שני משחקים שהשחקנים הגיעו כמותשים, אבל ההפך הוא, עד הדקה 94 ראינו נבחרת שמשחקת כדורגל, והייתה יכול לתת עוד שתי מחציות בקלות. זה מאוד הפתיע אותי. דבר שני, הם צריכים להיות גאים, שלקחו על עצמם משימה מאוד קשה של מיליאר ערבי שתומכים בהם, וזו משימה לא קלה, חבר'ה. כי היום אני ראיתי באוטובוסים מסודן, ממצרים, מאלג'יריה, מכל מקום במדינה ערבית שבאו לעודד נבחרת מרוקו. הם צריכים להיות גאים בזה, כי אף נבחרת לא עשתה את המשימה הזאת אחרי עשור של מלחמות וסכסוכים, ואני חושב גם של בעיות בין המדינות, ואתה ראית נבחרת מאוד 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 מוכשרת, וגם יש בה את המנהיגות. דבר שלישי שאני מאוד גאה בו, ואני חושב שנבחרת מרוקו גם צריכה להיות גאה בו. הרבה דברים, תקשיבו, היום שמעתי מאחד ממרוקו, העניין של האמהות, זה דבר מאוד חשוב. האמהות זה משהו רגיש, ואני חושב גם אולי אצל היהודים וגם אצל המוסלמים, העניין של האמהות הוא משהו ב-DNA, לכבד את האמא, והרבה גם בדת האסלאם מדגישו את זה. אבל במסורת המרוקאית, האמא היא דבר חשוב. ביסוד ההצלחה של מבחרת מרוקו, זה באמת לתת את הערכה לנשים, לאמהות, להביא אותם למגרש הזה. ואם עפו מחצי גמר, זה... אני לא הופתעתי. אני לא הופתעתי. אבל זה הטופ שלהם. אבל בנקודה מאוד...
אני
לא
רוצה להשלים, אבל נקודה כן. שאמרת ואמרת מצוין על האקדמיה. הרבה אנשים אומרים, 14 שחקנים מאירופה, 12 שנולדו שם, ולא, אבל בתכלס רק שלושה באים מהליגה המקומית, מוידד, שהיא גם האלופה, והיא גם מחזיקת ליגת האלופות של אסיה. ומה הסיפור פה בעצם? כאילו, זה לא נבחרת אפריקאית, זה נבחרת אירופאית. ופה אני רוצה להגיד, זה לא נכון. למה? כי כמו שאמרת מצוין, הקימו את אקדמית מוחמד השישי ב-2010, אבל ב-2012 קרה אירוע מאוד מאוד חשוב בכדורגל האפריקאי. נכון. וזה אסון פורט סעיד. אסון פורט סעיד, נהרגו בו 72 מועדי כדורגל, עוד שני שוטרים, משחק בין אלאליה המצרית לאלמסרי, אחד מהאירועים הכי טעונים במצרים, שאחרי האביב הערבי הלכה והתהפכה ואיבדה את מקומה כאום אל דוניה, מלכת העולם הערבי, והפכה למדינה שנמצאת בבעיה מתמדת פחות או יותר עד שהגיע הסיסי בשנתיים האחרונות. אבל למה אני מלאה אתכם בזה כרגע? כי עד אותו רגע, מצרים, יחד עם אלאלי וזמלק, הייתה שולטת בכדורגל האפריקאי. שולטת בכדורגל האפריקאי, שולטת בכדורגל הערבי. הם היו יכולים לקנות איזה שחקנים שהם רוצים, מאיפה וכמה ולמה, ואף אחד לא יכול להגיד להם לא. זה עדיין קצת ככה. אבל ספורטיבית, אסון פורט סעיד גרם לזה שמצרים נכנסה לעשור של ליגה ללא קהל. רמת עניין יורדת, פתאום יותר קשה להביא הכנסות למועדונים שהם מכונות של עשרות מיליונים. נוצר וקום מסוים. לוקום הזה נכנסה מרוקו, גם עם האקדמיה וגם עם וידד קזבלנקה. 2017, נדב יעקבי ואנוכי עשינו היסטוריה קטנה, שידרנו לראשונה בישראל בעברית את גמר ליגת האלופות של אפריקה בערוץ הספורט, וידד קזבלנקה נגד אלאלי, וידד זוכה ליגת האלופות ראשונה שלהם מ-92. זה היה לפני 5 שנים. השנה, לפני מספר חודשים, וידד זכתה שוב פעם בליגת האלופות של אפריקה, עם ווליד רגרג, עם מאמן מרוקו כמאמן, אבל אתה מתחיל להבין את התמונה. בתווך גם רג'ה קזבלנקה זכתה פעמיים בגביע הקונפדרציה של אפריקה, שזה מקביל לליגה האירופית. ופתאום אתה מחבר את זה לסיפור של האקדמיה, ואתה מחבר את זה להצלחה של הנבחרת עכשיו, ואתה מסתכל על כל המכלול.
המודל המרוקאי.
סורי, אבל אתה יודע,
זה
אני,
מודל.
אבל זה לא בהכרח מודל, רק להגיד שזה לא מקרי, וזה לא רק בזכות השחקנים האירופאים. היה פה וקום, הם מילאו אותו טוב, והם דוחסים לכיוון מעלה.
אבל זה יכול להיות גם להתחבר לדברים שלך, שאולי חלק מהשחקנים גם שחשבו אולי להתאזרח ולקבל אזרחות ולשחק אולי בהולנד ובספרד, פתאום לראות שהמדינה מתפתחת ונותנת לשחקנים מאחד משמעית, נותן להם את הכוח כן לחשוב.
תראה באיזה פחד אדון כהן זז פה בכיסא, שהוא חושב על כל הכישרונות המרוקאים שיברחו עכשיו מהולנד.
קודם כל, הכוכב הכי גדול, אתה יודע, זה משהו שהוא הכוכב הכי גדול שבחר במרוקו ולא בהולנד. כן, לא, זה סיפור, זה מדהים, זה נהדר לשמוע, כי זה, אמרת איסלנד קודם, וזה הדעה שיש לנו, שבאיסלנד זה אפשרי, כי באיסלנד אתה עושה תוכנית ל10 שנים קדימה, ואז אתה
יורד שלג בחורף.
אתה יודע ששמה היה קשה לבנות מגרשים, בגלל מזג האוויר, וזה קשה להיות, ובנו בסופו של דבר.
אבל אתה אומר, באיסלנד אתה מצפה שתהיה חשיבה קדימה, ויעשו את זה. במרוקו, זה מדהים שזה קורה.
לגמרי, לגמרי. דבר אחד על זה, אין לי מילה להגיד עליו, על הטורניר הזה, היום קצת חרה לי, כשהוא היה שם בצד ימין, ושוב 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 הורגש הדבר הזה שאין לו רגל ימין.
נתקע עם הכדור, כן.
וואי, זה כאב לי, כי ידעתי שהוא יכול לעצור רגע ולהחליף רגל.
אבל הוא עשה טורניר, חברים, הוא עשה טורניר.
מדהים.
כי עכשיו אתם מכירים כל דבר שם הרבה יותר ממני, אבל אותו ספציפית, אני מכיר, הוא עשה הגנה בטורניר הזה, כמו שהוא לא עשה כל החיים שלו. נכון. זה היה מדהים לראות. אבל זה לא סתם לעשות הגנה, זה גם הטאקלים וחילוצי הכדור, אבל זה הסיוע לחכימי. ולפעמים כשקבוצות הבינו את זה והפסיקו לשחק על הקו ויחסו לאמצע, אז העזרה שהוא עשה, שהוא נתן לאונחי בצד ימין אמצע, נגיד, של הקישור. הוא עשה עבודת הגנה שהוא לא עושה, ששחקנים כמוהו לא עושים. שחקנים כמוהו זה השחקנים, זה היעלום של הקבוצה. זה השחקן שאתה אומר לו, אוקיי, אתה אל תבזבז יותר מדי כוח שם, כולם צריך לעשות הגנה וצריכים לעזור, אבל תשמור כוח בשביל החלק הקדמי, והוא עשה פה דברים למען הנבחרת, וצריך לזכור, זה בחור שהחמיץ את הפנדל נגד בנין ב-2019. וזה דברים שיכולים לגמור, כן. כי אתה בטח במדינת כדורגל כזו, שאתה במשחק נגד בנין, מי זה בנין, אתה והוא קם מזה, והוא היה בבירור, אתה יודע, אשרף חכימי הוא השם הגדול, כי הוא משחק בקבוצה הכי גדולה, אבל זה היהלום הנוצץ של הנבחרת הזו, והוא לגמרי הגיע למונדיאל.
אבל עם בצפת?
יאללה.
כן? תשמע, אני חושב שהנבחרת הזאת, אני עקבתי כאילו אחרי הנבחרת כל המשחקים, ראיתי את כל המשחקים של נבחרת צרפת. תקשיב, אחרי המונדיאל הזה אני חושב שהרבה פילוסופים בעולם וגאוני כדורגל צריכים ללמד איך לשחק כדורגל לפי האסכולה הצרפתית בגביע העולם. יש דרך מסוימת, היא מזכירה לנו את איטליה, אבל עם כדורגל משובח. כאילו באיטליה היית רואה את הקבוצה יכולה להיות הגנתית עם 8 בלמים לפעמים וגונבת שער במצב נייח. אבל האסכולה הצרפתית מביאה לנו גם את הטקטיקה ואת העמידה הנכונה על המגרש, פלוס למעברים עם שחקנים איכותיים. ותשמע, יש פה נבחרת על המגרש ויש עוד נבחרת מחוץ למגרש, ויש עוד נבחרת שנמצאת בצרפת. אני לא ראיתי דבר כזה במדינה כל כך מתקדמת, שיש לה הרבה שחקנים עם כישרונות. כאילו, אנחנו זוכרים, עוד לפני הטורניר, קרים בנזימה נפצע, וכאילו, הדישם שלנו, הוא לא הזמין אף חלוץ, אמר, אני לא מזמין אף אחד. קיבל את ג'ירו. כשאנחנו היינו היום עם חיסרון של שני שחקנים.
אבל הזמין את מואני, לא?
כן, אבל...
לא, מואני זה על אנקונקו.
על אנקונקו.
על בנזמה.
לא, לא, לא הזמין.
לא הזימן, ובנזמה עכשיו יש שמועות כבר, שבנזמה אמור לי, יכול להיות, אני מתקשה להאמין שהוא יעשה את זה.
לא, לא יעשה.
אבל השמועות הן שאולי בנזמה יחזור לסגל למשחק הגמר.
אני לא חושב שיעשה שינויים, כי...
יעשה את זה לג'ירו.
אנחנו מקליטים בשעה 3:30, האם זה אמיתי או שזה...
לא, 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 כן, כן.
שמועה שנפוצה היום.
קרים בנזמה גם כתב, מאחל לנבחרת בהצלחה, אבל אני חושב שאחד הדברים שמנעו מבנזמה לחזור כן בשלב כזה מוקדם, יכול להיות, המכונה עובדת. כשהמכונה עובדת, אתה לא צריך אותו. אני חושב שג'ירו עושה עבודה מדהימה ומצוינת, ואחות של נבחרת צרפת חוד מדהים. תשמע, אני... אתה לפעמים, אתה רואה את נבחרת צרפת בשני המשחקים, לא, כאילו לא משחקת, עומדת. אבל פתאום נגד אנגליה ונגד מרוקו, משום מה, אתה רואה את השער בא לך באוויר. וזה ההבדל בין קבוצה ש... קבוצה של גיבורים, בוא נגיד ככה, איכותית, עושה את ההבדל. לא צריך לשחק לפעמים 90 דקות.
הם לא שיחקו, הם לא שיחקו.
לא, לא שיחקו, לא צריך לשחק גם.
זה בדיוק מה שאני אומר.
לא צריך לשחק.
אני מקשיב לך מדבר, אני מחבר את כל מה שראיתי מהם בטורניר, ומהדהד לי ההפסד שלהם לטוניסיה בהרכב השלישי. יפה, אסף פה מעביר לי.
ידיע מסקאי ספורט, ולפני 17 דקות, עכשיו השעה היא 3:30 בלילה.
מרגש.
שאלה, האם קרים בנזמה will make a shock return to World Cup final?
הוא היה קשיר עוד לפני.
ריאל מדריד אישרה לו להצטרף. זה הידיעה.
תשמע, רק שיחזור, זה רק יכול לעשות טוב סתם. אבל תשמע, אין ספק. אם לשחק כדור, דיברנו על כדורגל טורנירים, דיברת על בשביל להגיע רחוק, בטח במונדיאל כמו זה, עם האומס, עם כל משהו בא איתו, צריך לשחק נכון, לא לשחק הכי טוב. צרפת סיימה את המשחק. צרפת is game over. לא כאילו שהם הפסידו. הם פשוט, היה פה איזה משחק מחשב, והם סיימו אותו. והם ישר, כמו שאדם אמר, הם יכולים לשכפל את זה. כי כמות הכישרון שמחכה להיכנס ולשחק בשיטה הזאת. מצד שני, אתה רואה את כמויות הכישרון. ואתה רואה גם, אני פשוט ראיתי ממש, התעמקתי במשחק של הרכב השני-שלישי שלהם, מול טוניסיה, שרק כשהם ראו שהם הולכים להפסיד, הם זרקו שוב פעם את התותחים הגדולים פנימה. ואתה מבין את העומק שיש בסגל עם שחקנים שפר ואני הכי כנה בעולם. עם כמות הכדורגל שאני רואה מהצד השני של העולם, לא היה לי זמן לראות את כל השחקנים שצרפת במידה מספקת לקראת המונדיאל הזה. בניגוד למונדיאל קודם, נגיד, או משהו כזה. זה מטורף. ובסוף, רוב המשחקים במונדיאל הזה, הם לא באמת שיחקו טוב. לא הגנתית בצורה יוצאת דופן. היום הם בפה היה, סליחה, כן, זה היה מחריד לראות אותו.
תגיד, אתה זוכר משחק טוב של נבחרת צרפת בגביע העולם ברוסיה?
ארגנטינה.
וזה משחק אחד, כן? אבל כולנו זוכרים שהם זכו בגביע, ב-98 גם, לא, יכולה ל-98 שיחקו עוד שם איכשהו כדורגל.
98 היה שם, קודם כל היה שם את המשחק המדהים מול איטליה, אחד ה-0-0 עם הטובים שאני זוכר בחיי. שלב הבתים שלהם היה פנומנלי. חצי הגמר מול קרואטיה היה הרוי, צמד ראשון לבלם אי פעם בחצאי גמר של מונדיאל, או בנוקאוט מונדיאל, אם אני לא טועה, ליליאן טורם, שפתח באותו משחק כמגן ימני בכלל, בגלל פציעה של...
שני השערים היחידים שלו בנבחרת.
מטורף, מטומטם כמה שזה היה משחק משוגע. והגמר מול ברזיל שהוא היה, תשמע, זה לקחת את כל האמנים הצרפתים ביחד, ולהגיד להם, תקשיב, תעשו לנו את היצירת אומנות הכי מטורפת שיכולה להיות בכדורגל, וסו את זה. 98 היה מושלם. אבל פה יש לך את האמנים, זה אומנם האמנים New Age, אבל מנהל כיתת האמן, או מנהל הסדנה, מנהל הוורקשופ...
גריזמן.
גריזמן היום היה... גריזמן היה מעולה היום. גריזמן היה תענוג לעיניים, בגלל שאני חושב שהוא עשה חצי פוגבה, חצי קנטה, הוא לא היה גריזמן.
גריזמן בטורניר הזה הוא ג'ירו של 2018, הוא פוגבה, הוא קנטה, הוא בגיל 31 לומד להיות פליימייקר, שאפילו משחק אפילו מעט אחורה, גם 8 וגם 10. גריזמן זה... מסי יהיה שחקן הטורניר, אמבפה יתחרה איתו, אבל גריזמן זה שם למעלה, בנבחרת הטורניר בוודאי. בואו ניקח את זה רגע אחד, צעד אחד יותר רחב, ואז נחזור לצרפת במשחק הזה. אם אנחנו מסתכלים על הדור האחרון, 25 שנה אחורה, זה שנות דור, 25 שנה אחורה זה 97. אנחנו כאן רגילים, בגלל ההיסטוריה, לדבר תמיד על מדינות הכדורגל הגדולות, ברזיל, ארגנטינה, גרמניה, איטליה. בדור האחרון, צרפת היא מדינת הכדורגל הכי גדולה בעולם. נקודה. זהו.
השאלה, בגלל שיש שם הרבה מתאזרחים, או שבגלל מלמדים את הכדורגל מהבית ספר?
שילוב של השניים. שילוב של הכל, אבל קלר פונטן, שכל העולם בא ולומד איך מגדלים שחקנים זה דבר אחד, איך מגדלים מאמנים זה דבר שני. אבל קודם כל המספרים. 4 גמרים של מונדיאלים בדור הזה. 98, 2006, 18 ו-22, כמובן זכייה ביורו ב-2000, גמר יורו, 2016. זה לא נורמלי.
יורו 2002.
זה לא נורמלי.
לא, יורו 2016.
סליחה, יורו 2000.
הוא אמר.
אמר, כן, יורו 2000 זכו, כמובן. יורו 2016 הפסידו.
השעה, חברים, השעה.
אנחנו... זה... ובנוסף לכל זה, תוסיפו את מאגר השחקנים המטורף שהם מייצרים. כלומר, אנחנו מדברים פה על סגלים שהם יכולים להרכיב לנבחרת, אבל זה לא רק סגלים, זה גם כמויות השחקנים הצרפתים שמשחקים בכל הליגות הגדולות. אז זה לא שחקנים שמספיק טובים לנבחרת צרפת. אז הם משחקים בנבחרת סנגל, אז הם משחקים בנבחרות אפריקאיות אחרות, משחקים בנבחרת מרוקו. יש, וצרפת... היא מדינת הכדורגל הגדולה והטובה ביותר שיש.
לאן היא מיוצרת, סליחה שאני קוטע אותך, לפרמייר ליג זה יותר שם הרבה שחקנים צרפתיים?
כן, זה הגיוני גם מבחינת כסף ומבחינת גיאוגרפי.
זה עושה גם את ההבדל.
אני יכול להדכן אתכם בפרט מאוד מעניין שבדקתי לפני הטורניר, בעקבות נתון מטריף על מונדיאל 2018. במונדיאל 2018, בכל הנבחרות, כולן, שיחקו 51 שחקנים שנולדו בפריז, או בסביבותיה.
אני ראיתי... זה מקבץ לי עוד יותר את התיאוריה, זה לא רק צרפת.
כי עד היום בעולם, מה שאסף, אתה מסביר, עד היום בעולם היו שני מרכזים שמספקים את הכישרונות לעולם. בונוס איירס וסאו פאולו. לא ריו דה ג'נרו, כמו שכולם חושבים, סאו פאולו. זה היו המקומות שכל שנה מייצרים הכי הרבה כדורגלנים לטופ, לליגות טופ באירופה. ובכלל, ברזיל הייתה בטופ הרבה שנים, עם פחות או יותר בממוצע, 2,300 שחקנים שמשחקים בחול כל רגע נתון. אחרי זה בונוס איירס עברה אותה, ובתקופה הזאת, בדור האחרון הזה שאתה מדבר עליו, מ-98 ועד היום, 24 שנה, תכף 25 שנה, צרפת פשוט מזנקת למעלה. וממה זה בא? מה שהזכרת, אדם. קלר פונטן ומערכת בתי הספר של הכדורגל שמחוברים למערכת החינוך הצרפתי, ספציפית באיל דה פרנס, שזה המחוז של פריז, שמחוברת למרכזים המוניציפליים האזוריים. עכשיו אני יודע את זה כי אחיין שלי, אחי גר בפריז, אחיין שלי נמצא במערכת הזאת. ילד בן 7-8, 3-4 פעמים בשבוע על הדשא, בגדלים שונים, בקבוצות קטנות.
מה, עכשיו אני נזכר?
עכשיו, תבין שזה מתערבב עם האוכלוסייה שחיה באזור הזה, שכן, זה גם צרפתים, אבל זה גם אפריקאים, אנשים ממוצא, מרוקאי, אלג'יראי, צפון אפריקאי, גם דרום אמריקאים, גם המון פורטוגלים, גם המון פולנים. בגלל שצרפת זה כלכלה כל כך חזקה בכל אירופה, זה כוח מושך למלא מאגרים. ואז אתה זורק את הכישרון הזה ואת המיקס הזה לתוך המערכת שמשלבת את זה גם עם הבית ספר, גם עם פעילות הפנאי בסביבה של הבית, ואתה פשוט הופך להיות פשוט שלישי רק לבואנוס איירס וסאו פאולו.
ותוסיפו לזה, כי אנחנו מדברים על הדור האחרון, את חוק בוסמן, שגם מאפשר לשחקנים האלה לצאת ולא ללכת לאיבוד, כי פעם, גם אם היו שחקנים, אז הם היו הולכים לאיבוד, כי לא היה להם מקום בליגה הראשונה, הם לא יכולו לצאת החוצה, אז הם היו מגיעים לליגה שנייה, ואז אתה, ליגה שנייה, ליגה שלישית, ואתה מאבד את הכישרונות האלה. היום אתה רואה שחקן כמו, הנה דוגמה, אילימן NDI, שהוא נבחרת סנגל כמובן, אבל הוא צרפתי, והוא משחק, הולך לשחק בליגה שביעית באנגליה, כי הוא יכול, כי חוק בוסמן, ובסוף הוא מגיע לשפילד יונייטד, והיום הוא משחק במונדיאל, משחק בנבחרת סנגל. אבל זה עוד תוצר של, של, של מה שאתה מדבר עליו פה. וכך יש הרבה כאלה, וזה מביא את צרפת. עכשיו, זה לא אומר שהם יזכו תמיד, כי זה כדורגל, אתה לא יכול להבטיח, ולפעמים גם הם יעופו פתאום, לא בשמינית הגמר, כי זה משחק אחד ודברים קורים. אבל זה לא מקרי, כשנבחרת צרפת מגיעה כל כך רחוק כל הזמן, ואז גם במשחקים כאלה, כמו נגד מרוקו, שאתה מקבל תחושה שמרוקו קרובה להשוות, והיה שם איזה 20 דקות שמרוקו באמת הגיעה להזדמנויות והייתה טובה, יש משהו מאוד חזק בניסיון, בידיעה, בהיכרות אם לשחק במקום, בשלבים האלה, מול נבחרות כאלה, להכיר את המשחק. אוקיי, אני עכשיו נבחרת צרפת, ואני לא צריך 90 דקות לקטוש את היריב שלי, כי בכדור אתה לא יכול לקטוש 90 דקות היריבות שלך, אין פערים כאלה של 90 דקות. אבל את ה-20 דקות האלה של המומנטום של הצד השני, אני אדע להעביר. ואז, ברגע שאני אצא קדימה, אז נגיע, בפרס את המהלך, שלא בכל אומו אני דוחק פנימה, ונגמר המשחק, game over.
מדהים. אני חושב שזה גם מתחבר, מנסה לחפש את זה, אבל לא מוצא, מבחינת מכירת שחקנים, אני חושב שהקבוצות של צרפת הן המובילות גם, מונאקו ועוד קבוצה אחרת שאחוז ההכנסות...
ליל.
ההכנסות
ליון
שלהם...
ליון הרבה שנים הייתה גם שם. גם. כן.
וליון הייתה גם שם באיזשהו כן. מקום ב-2015.
אתה יודע, לא סתם ליגה הצרפתית מתנהגה את עצמה בשנים האחרונות, בתור לליג דה טלנט, ליגת הכישרונות. כן.
המעבר של אמבפה, אני חושב פלקאו, גם היה למנצ'סטר יונייטד, לא יודע לאן הוא עבר, לאיזושהי קבוצה, ובסכומים מאוד מטורפים.
מרסיאל היו, מרסיאל גם. ברננדו סילבה, מונאקו הוציאה בקרב השחקנים.
אולי להוציא את PSG, שהיא קונה שחקנים ולא מייצרת שחקנים.
גם מייצרת. זה הקטע המטורף עם PSG, היא מייצרת מלא שחקנים.
יש את הילד הזה עכשיו בן 16, אם לא שמפורסם.
ועכשיו זה מתחבר לי גם לנקודה שאני ראיתי את שפת הגוף שלכם בפרק שעבר לגבי ההישגים של דשאם, אני חושב בעשור האחרון, כי אני חושב שנבחרת צרפת מובילה על כל נבחרת אחרת בעולם, ואני מתפלא לפעמים איך הקבוצה הזאת מ-98 עד 2022, היא זוכה רק פעמיים בגביע העולם, למרות שהגיעה למעמדים וכן הפסידה, וגם ביורו. אני חושב שהנבחרת הזאת, יש לה כל פעם גם שחקן שהוא הסופר מפתח שלהם, כאילו בזמן הזה של קיליאן אמבפה, אני חושב שהנבחרת הזאת צריכה לזכות כן בגביע, כי קיליאן אמבפה הוא הכוכב, והוא הערך המוסף של הקבוצה, שאין בו, שאין, כאילו, אין לי ספרד את השחקן הזה, ואין לי פורטוגל, ולכן אני הפסיד, אני חושב, נגד נבחרת מרוקו.
אוקיי, חברים, זה...
מילה אחרונה.
זהו, אני לא רוצה שניכנס לפריוויו גמר פה.
לא.
אבל אני כן רוצה לעשות איזה קלוז'ר לחצאים. אתה רוצה לענות לאדם על מה שהוא אמר?
לא, לא, לא על זה. אני רוצה להגיד רק עוד דבר אחד, אבל נרחיב על זה בפריוויו לגמר.
כי יהיה לנו פריוויו לגמר.
אבל רק להבין את ה... אתם יודעים מה? נקודה על דידיה דשאן והצל של זינדין זידן, את זה נשמור לפריוויו.
מעולה.
וואלה, כבר אני מחכה לפריוויו.
יפה. אז משפט אחרון שאתם רוצים לסכם את היומיים האלה? כל אחד משפט, אבל חץ. משהו שהמאזינים יקחו איתם.
בסופו של יום, חצאי הגמר לא שיקפו את הטורניר עד כה. אם היה בו הרבה הפתעות והיה בו הרבה שוויון בין הנבחרות, שני חצאי הגמר היו חד צדדיים ומאוד מאוד ברורים.
כן. אני חושב שחצאי הגמר לא בלי הפתעות הפעם. כאילו אנחנו לא מופתעים. ציפינו לתוצאות לפחות, בוא נגיד ככה, שלפחות ארגנטינה וכן צרפת. ותשמע, קודם כל, כל הכבוד למרוקו ולקרואטיה. מי שמגיע לו, מגיע לגמר.
יפה. אני אסכם את זה בזה שמונדיאל 2022 הוכיח לנו שוב שהוא מונדיאל כל כך מיוחד, כל כך לא צפוי, שגם הצפוי הופך להיות הלא צפוי, ועדיין הסיפור נוכח גם אצל המנצחים, גם אצל המפסידים. אף אחד לא מקופח בנושא הזה של ציפייה ומה שהוא נותן לטורניר ומה שהוא מקבל מהטורניר, והטורניר הזה הרים הרבה מאוד אנשים למעלה, הרבה מאוד שחקנים למעלה, הרבה מאוד סיפורי כדורגל למעלה, והוא סידר לנו את הגמר המושלם מבחינת כדורגל, כנראה המושלם מבחינת סיפור ספורטיבי, ואין לנו, אין לנו על מה להתלונן, החיים שלנו תותים.
חד משמעית.
חד משמעית. חברים, אנחנו מפה, כן, בוודאי, רוצים להגיד תודה, א', לאדם חביבל, i24 News.
תודה, תודה.
לאסף כהן, כאן, פרשן כאן למונדיאל.
תודה, שיהיה יום מעולה לכולם.
יום מעולה לכולם. תודה רבה לניר גורלי, עורך התוכנית לעומרי קפלן, ולשלומי יצחק על הסאונד והמיקס. ואני מזכיר לכם ששידורים ישירים ותקצירים של המשחק על המקום השלישי רביעי ומשחק גמר המונדיאל אתם יכולים לראות בערוץ כאן 11 בטלוויזיה, באתר כאן, ביישומון כאן, בטלפון הנייד וביישומון כאן בוקס, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. עד כאן, אני אורי לוי מדוחה, Keep Football Real.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.